טוב, חברים, אנחנו ככה עמוק כבר בתוך, עמוק בתוך חודש אלול, ואנחנו קולות השופר כבר מתחילת חודש אלול כבר מהדהדים באוזנינו, ואנחנו כבר ככה מרגישים שראש השנה הולך ומתקרב. הנה זה יום הדין, ומלאכים יחפזון, וחילו רעך יוחזון, זה התרגשות מאוד מאוד גדולה. וזה אמיתי. אז אני קצת רוצה באמת לדבר בכלל כמה דברים כלליים שנוגעים לראש השנה תמיד, אבל גם אולי כמה ננסות להדגיש איזה כמה דגשים מיוחדים בקשר לשנה הזאת, כי זה לא שנה רגילה. כל שנה היא לא רגילה, אבל עוד יותר השנה הזאת יש ככה כמה סימנים לזה שהיא לא רגילה, וזה גם דורש מאיתנו. בשנה כזאת יש לנו המון המון אחריות, זו לא שנה פשוטה, אנחנו לא נמצאים בתקופה פשוטה, העולם לא נמצא במצב פשוט, זה לא שנה רגילה. אז ממילא כשאנחנו מגיעים לראש השנה של תשפ"ב, אנחנו צריכים ככה הרבה מאמץ, כל אחד צריך להרגיש שיהיה לו כתפיים רחבות בשביל לשאת את המסע החשוב שהשנה הזאת קוראת אותנו אליה. אז בואו נקרא פה כמה דברים ביחד, נשתדל לעשות את זה זריז. קודם כל, משהו שקשור לשבת האחרונה. בכלל, מה צריכה להיות לנו הגישה קודם כל כלפי השנה? הרבה פעמים יש ככה, יש גם פיוט כזה שהספרדים אומרים אותו, אבל זה דברי הגמרא במסכת מגילה, שהגמרא שואלת, זה מקור מספר אחד מופיע אצלכם, הגמרא שואלת, למה אנחנו נוהגים, למה תמיד זה יוצא, יש הרי שתי תוכחות בתורה. אתם יודעים, התוכחה זה מי ששמע והקשיב לפרשת השבוע, זה התוכחה, זה באמת פסוקים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשים. אגב, שהמפרשים ממש מראים את זה שכל הדברים הנוראים שכתובים בפרשה, זה קרה גם בהיסטוריה של עם ישראל. זה כאילו לצערנו הגדול, זה לצערנו העצום, זה נבואה שהתגשמה. עם ישראל עבר דרך כל נתיבי האיסורים הנוראים האלה במשך ההיסטוריה שלו, והגמרא שואלת, למה כל פעם קוראים את הקריאה הזאת של פרשת כי תבוא לפני ראש השנה? ועל זה אומרת הגמרא את התשובה, את הנוסח המוכר, כדי שתכלה שנה וקללותיה. ובעצם מה שקרה במשך השנים, זה הפך להיות איזה מין איחול כזה, שאנשים אומרים אחד לשני לפני ראש השנה, מה, לקראת השנה החדשה, בעזרת השם שתכלה שנה וקללותיה. אז יש פה הערה מאוד מאוד חשובה, ועדיין, יש פה הערה מאוד מאוד חשובה, של הרב שלמה זלמן אוירבך, מי שלא שמע עליו, היה רב בדור האחרון, רב גדול בירושלים, רב גם מאוד מיוחד, אבל אי אפשר להאריך על זה עכשיו, אבל הוא באחד המקומות, באחד מספרי ההלכה שלו, אז יש הערות למטה שמביאים כל מיני הנהגות שלו, אז יש ספר שנקרא מנחת שלמה, ושם למטה יש הליכות שלמה, ולמטה זה נקרא אורחות הלכה, כי הוא אורחותיו, הדרכים שלו. אז הוא אומר כאן ככה, אתם שומעים ביצוין, שמה שמורגל לפי הבריות בסוף השנה, להרבות בייחולים איש לרעהו, שהשנה הבאה תהיה טובה מהשנה החולפת. כאילו, כבר אתה בתוך הדברים שלך, אתה אומר בעצם, אתה מחלק ציון שלילי לשנה הקודמת, נכון? אתה בעצם אומר, שמה, שהשנה הבאה תהיה יותר טובה מהשנה הזאת. ותכלה שנה וחילולותיה וכדומה. כאילו קיצור כל מיני סוגים של ביטויים כאלה. אז הוא אומר, העיר רבינו, הרב שלמה זלמן אוירבך, שיש להיזהר בזה, שלא להיות חס וחלילה כפויי טובתו של מקום. זאת אומרת, אנחנו צריכים מאוד להיזהר, אם זה הופך להיות איזה מנטרה כזאת, שזה הופך להיות הנוסח הקבוע שלך, שאתה כאילו מחלק את הציונים רעים על השנה שחלפה, אומר הרב שלמה זלמן אוירבך, יש בזה כפיות טובה כלפי חסדיו של הקדוש ברוך הוא, זה מבט לא נכון. אנחנו תמיד צריכים, השנה שחלפה, עם כל הקשיים וכל האתגרים שהיו בה, לעולם, לעם ישראל, לקהילות, לכל אחד ואחד מאיתנו, לכל המסגרות השונות. אבל כל מי שיש לו עין קצת יותר חיובית, עין טובה על המציאות, אנחנו מתלמידיו של אברהם אבינו, כמו שכתוב בפרקי אבות, זה כל מי שיש לו עין טובה, ומי שלו עין, מי שיש לו עין טובה, אצלו תמיד הצד החיובי הוא העיקר. וגם בתקופות הקשות והמעלות, מאיתנו גם יכול לחוש ולראות שגם בשנה כל כך קשה, גם צמחו הרבה מאוד דברים טובים, שכנראה גם לא היו צומחים, אם לא היה לנו גם את הקשיים האלה. אז זה לא בא לטשטש ולא בא לומר שלא קשים ושעדיין אנחנו נמצאים בהם. אבל אומר רב שלמה זלמן אורבך, שאנחנו צריכים, זה צריך להיות הרגל שלנו, שאנחנו מתבוננים על המציאות בעין טובה, יש לנו הכרת הטוב, אנחנו צריכים בעיקר להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטובה שהוא מרעיף עלינו, בעזרת השם שהשנה הבאה תהיה עוד יותר טובה, זה אפשר להגיד, כן? שתהיה עוד יותר טובה. אבל עדיין תמיד לזכור, תמיד לראות במבט של עין טובה, זה גם קצת בונה אחרת את היחס שלך גם כלפי העתיד. כשאתה יודע שהשנה הקודמת הייתה נחס כזאת, ושהשנה הבאה תהיה קצת יותר טובה, אז אתה גם אין לך ציפיות גם יותר במידה גדולות מהשנה הבאה. אבל באמת זה לא ככה. וכשאדם רואה את זה ככה, זה גם מתממש, זה פועל האמונה הזאת. כשאדם רואה את המציאות בטוב, גם הטוב, זה מובטח שזה גם ככה יהיה. בסדר? אז זה דבר ראשון, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, הערה ראשונה. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, ולכן יש גם להודות באותה מידה על כל החסדים והטובות שהיו, אז גם הספרדים שיש להם את הפיוט הזה, אז הם מזכירים תכלי שנה וקהילותיה, אבל ברור בסוף זה מתהפך, נכון? זה בסוף זה... הסיומת של הפיוט זה תחל שנה בברכותיה, זה העיקר, זה העיקר. אבל באמת זה בא להגיד שגם הנקודה הזאת של הטוב, זה הדבר העיקרי. ולכן יש גם להודות באותה מידה על כל החסדים והטובות שהיו במשך השנה, ולייחל שימשיכו גם הלאה. וכמו כן העיל, שלא טוב הדבר הרבה פעמים, נכון? הרי עכשיו מדפיסים את לוחות השנה הבאה, נכון? מה הרבה פעמים בבתי הדפוס עושים? כותבים למטה, תכלה שנה וקהילותיה. הוא אומר, זה לא נכון, מה זאת אומרת? אתה עדיין בתוך שנת תשפ"א, אתה כבר כותב, אתה כבר מכריז על השנה הזאת, תכלה שנה וקהילותיה? זה לא נכון, זה כמו נגיד, הוא קורא לזה, זה כמו לפתוח פה לשטן. זה לא נכון. זה המבט הזה, ההסתכלות הזאת, הפסימיות הזאת, המבט שרואה שחורות, הוא מבט לא נכון, שלא צריך להתרגל אליו. אנחנו הפוך, אנחנו הגישה שלנו לחיים צריכה תמיד לראות את חצי הכוס המלאה, והיא מלאה באמת. ומי שיודע להסתכל ככה, ומי שמסתכל על המציאות בצורה קצת יותר עמוקה, הוא יכול לראות דברים באמת נפלאים ועמוקים. בסדר רבותיי, אני ממשיך. עכשיו בואו ניכנס קצת יותר לעומק של הדברים. אני רוצה קצת באמת להיכנס, רבותיי, הרבה פעמים, אני קצת אגיד משהו על תחום התפילה, זה מאוד מאוד בולט. הרבה פעמים אנשים מתלוננים שהתפילה היא משעממת, נכון, היא שגרתית, אתה כל פעם זה אותו נוסח, זה חוזר על עצמו. אז קודם כל אני חושב שזה גם לא נכון. מי שבאמת מעמיק בתפילה, מי שבאמת יודע, בעזרת השם אם יצא לנו הזדמנויות ללמוד את התפילה, אנחנו נגלה שהתפילה זה, בעצם זה מעיין אינסופי. במילים האלה של התפילה, באמת, תדעו לכם שיש בתפילה אינסוף יכולת להתחדש. רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים אומר שאם האדם באמת היה יודע מה כתוב בברכות של התפילה, לא הייתה תפילה אחת שהוא היה חוזר על עצמו בכוונות שלו. אתם מבינים? למה? כי יש תוכן כל כך אינסופי במילים האלה שאנשי כנסת הגדולה תקנו לנו וברעיונות האינסופיים שמכניסו לתוך התפילה, שאם היית יודע באמת את המשמעות ואת המעמקים שיש בברכות האלה, לא היית לך פעם אחת תפילה שהיית חוזר על עצמך כאילו בעצם. כי כל תפילה היה מתחדש לך משהו. טוב? אני לא אומר שזה קל מה שאמרתי עכשיו, אבל לעזרת השם נגיע גם לזה. אבל אני רק אומר ככה, בראש השנה אתה ודאי לא יכול להגיד את התירוץ הזה. כי באמת פתאום אם תשימו לב, וזה אני מציע לכם, חבר'ה אנחנו שבוע עכשיו לפני ראש השנה, אל תחכו לראש השנה ותפתחו רק אז את המחזור. תפתחו את המחזור כבר עכשיו, תסתכלו בפנים, תשימו לב לשינויים, תשימו לב ל... יש שינויים דרמטיים בתפילה בראש השנה וביום כיפור. פתאום המון דברים משתנים, המון כללים אפילו של התפילה. המון כללי יסוד שבדרך כלל כל השנה כולה אנחנו, יש לנו איזה נורמות מסוימות בתפילה. למשל, כל השנה כולה אנחנו לא מבקשים בברכות השבח. זה טאבו כזה, אסור לבקש בברכות השבח. פתאום בעשרת אמת תשובה, זה חוצפה כזאת. הרב צבי יהודה אומר, מה זה החוצפה הזאת? כשאתה משבח מישהו, זה לא סתם שאנחנו משבחים קודם כל את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לשבח את הקדוש ברוך הוא לפני שאתה מבקש, נכון? פתאום עכשיו בעשרת אמת תשובה, החל מראש השנה, אתה כבר בברכות השבח שאתה אמור כאילו לשבח את הקדוש ברוך הוא. פתאום אתה חצוף כזה, אתה אומר, זוכרנו לחיים ואין לך חפץ בחיים. מי הרשה לך? אתה עכשיו, יש כאילו כל מיני חריגות, זה לא סתם הדבר הזה. וזה, יש בזה משמעות עמוקה, לא נכנס לזה עכשיו, עכשיו רק על זה אפשר לתת שיעור שלם. אני רק רוצה להגיד, כדאי לשים לב לזה, התפילה בראש השנה מעבר למנגינות והכל, אבל גם התכנים והנוסח זה משהו מאוד מאוד שונה. ואני רוצה באמת פה לגעת בנקודה אחת שאני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה, והיא, וזה הנושא של היחס בין התוכן הלאומי והתוכן האוניברסלי בתפילה. וזה באמת גם כן שינוי דרמטי. חבר'ה, אם תסתכלו, נגיד, תפילת 18, שזה הלב של התפילה שלנו, שתמיד כתוב בחז"ל תפילה, הכוונה תפילת 18. כל השאר זה כאילו הכנות, תוספות, אבל באמת התפילה בהידיעה, זה תפילת 18. למשל, להתפלל במניין זה תפילת 18. זה העיקר, זה עיקר התפילה. אז אם תעברו על הנוסח של תפילת 18, אתם תראו שתפילת 18 היא תפילה מאוד לאומית. היא מדברת הרבה מאוד על עם ישראל. כמעט ולא תמצאו, מי שימצא, אני מוכן לתת לו איזה צ'ופה, בסדר? מי שימצא בתוך תפילת 18 ביטוי אוניברסלי, וואלה, אני, מה שנקרא, נחבק אותו, בסדר? כאילו, באמת, כאילו, זה לא קל, זה לא קל. קשה מאוד, צריך לחפש בנרות בתפילת 18, שכל כל השנה, תסתכלו על תפילת 18, היא כל כולה תפילה הרבה יותר לאומית. עוסקת במבנה החיים של עם ישראל, בשאיפות של עם ישראל, בתהליכים, בתהליכי הצמיחה ההיסטוריים של הגאולה של עם ישראל. אבל, למשל, קחו דוגמה. חבר'ה, מי מכיר פה איזה קטע מהמכלול של התפילה? תפילת שחרית עכשיו, לא רק 18. נגיד תפילה עם אופי אוניברסלי. עלינו לשבח, יפה מאוד, ישר אמרו פה. עלינו לשבח, נכון? אם יש תפילה, אם יש קטע בתפילה שהוא קטע אוניברסלי, זה עלינו לשבח. נכון? מה כתוב שם? על כן נקבל לך השם לראות, להעביר גאולים אל הארץ, ואני מקורות הקראתם, וכל בני בשר יגרו בשמך, לפנות אליך כל ישר, יקירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיכה כל בית, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה אוניברסלי, נכון? אתם מבינים מה זה אוניברסלי? הכוונה זה, פתאום אתה מתפלל לכל העולם, אתה מדבר על תקווה של תיקון עולם. חבר'ה, בתפילת 18 כמעט לא תמצאו את זה, לא תמצאו דבר כזה. חבר'ה, איפה תפילת עלינו לשבח נמצאת בתפילה שלנו? באיזה מקום? באיזה אזור? בתפילה שלנו ביום יום? בסוף, בשוליים, נכון? שמקפלים תפילים כבר, נכון? תגידו כבר, אתה כבר בדרך, חצי, כשאתה בדרך החוצה כבר אתה אומר עלינו לשבח, נכון? עכשיו, מה קורה פתאום בראש השנה? שימו לב, איזה שינוי דרמטי. שימו לב לדבר הזה, וזה לא קשה לו, כאילו הדבר הזה. מה קרה פה? פתאום אותה תפילת עלינו לשבח, שהיא מה שנקרא בשול של התפילה, פתאום אתה מוצא אותה בלב, בקודש הקודשים של, של תפילת העמידה. גם בראש השנה וגם ביום כיפור. וכאילו אתה, גם התפילה היא בנויה בצורה כזאת, שאתה מגיע לעלינו לשבח, כאילו אתה מגיע לשיא לטופ. מה קרה? מה השתנה פה? ובאמת יש כאן משהו באמת מאוד מאוד מעניין, שהוא קשור לזה, ובאמת הדבר הזה מאוד מאוד, אגב רואים את זה גם בחלקים אחרים של התפילה, תעברו על התפילה, נכון? תן פחדך על כל העמים, ומה? איך? מה ברך עלינו? וסבא את העולם כולו. טוב, זה יפה, בנוסח של הספרדים באמת, באשכנזים אין את זה, יכול להיות שזה ההסבר, אולי. יש עוד. יש בכל החיים יודוך הסלע. ועל כולם יתברך שמך ומרקים אתם למה. אבל זה באמת מעט מזה ער. זה מעט מאוד. אבל תסתכלו על תפילת העמידה ב- 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 בראש השנה, פתאום הצד הזה שאנחנו מתפללים על העולם, ותופס מקום ענק. ענק. כאילו פתאום התפילה שלנו נהיית תפילה אוניברסלית. אז בואו נראה את זה. למה זה ככה? מאיפה זה הגיע? ומה היחס בין המקום של ה... לאומי והאוניברסלי והאישי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. בואו נקרא את זה פה. בואו נקרא פה, אני רוצה מהר לקרוא אתכם כמה דברים, תסתכלו רבותיי. בואו נקרא פה, חבר'ה, זה עכשיו, רק המקור הזה שאנחנו קוראים עכשיו, היה אפשר לתת עליו שתי שיעורים, אם לא יותר. אנחנו נקרא אותו קצר. יש פה מחלוקת מדהימה, מופלאה מאוד, בין רבי אליעזר ורבי יהושע, שני תנאים גדולים, שהם נחלקו על כל מיני מאורעות גדולים בהיסטוריה האנושית והישראלית, מתי הם קרו? מתי הם קרו? ושימו לב, כל אחד מהם יש לו איזו שיטה, רואים את זה, זה מאוד בולט. אבל אחר כך תשבו על זה עוד פעם, תקראו את זה עוד כמה פעמים ותעיינו בזה, שימו לב. רבי אליעזר אומר, אגב זה אחד המקורות המיוחדים שמהם אנחנו לומדים מה זה ראש השנה. רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. תכף אנחנו נראה, זה לא מוסכם, יש דעה אחרת. כולם עשו בתשרי נברא העולם. עכשיו זה הדעה של רבי אליעזר, ואחר כך נקרא את הדעה של רבי יהושע. תניא, רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות. אפילו את האבות של עם ישראל הוא לוקח לתשרי. בתשרי מתו אבות. בפסח נולד יצחק, שימו לב, עכשיו הדגשתי פה משהו שהוא אני עוד מעט רוצה לחזור אליו, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה ממצרים. הוא ממשיך. בניסן נגלו, נכון? בניסן היה פסח, זה כולנו יודעים, על זה אי אפשר לחלום. אבל מתי? בתשרי עתידים להיגאל. לעתידה, מתי יתחילו ימות המשיח, נגיד נקרא לזה? בתשרי. כל זה רבי אליעזר. בואו נקרא מהר רבי יהושע, ותשימו לב רבותיי לדברים שהם לא מסכימים עליהם. ומה ההבדל ביניהם? יש פה איזה משהו, יש פה איזה קו. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. הוא לוקח את העול ניסן, שימו לב, ניסן, בניסן נברא העולם. בניסן נולדו אבות, הוא חולק לזה גם, נכון? בניסן מתו אבות. בפסח נולד יצחק. עכשיו פה, עכשיו משהו אחד שכולם מסכימים. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בראש השנה בטלה אבותם מאבותינו במצרים. בניסן נגאלו, מתי תהיה העתידית רבי יהושע? בניסן נגאלו. חבר'ה, אם היה לי זמן הייתי מעריך אתכם על זה, אבל רואים פה דבר מאוד 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 ברור. רבי אליעזר הוא כאילו חסיד של תשרי, את כל הדברים, את כל המאורות הגדולים של בריאת העולם, אפילו את האבות של עם ישראל הוא לוקח לתשרי, וגם את הגאולה העתידה הוא לוקח לתשרי. לעומת זאת רבי יהושע, רואים שהוא כאילו חסיד של ניסן. ולמה זה? ואני חושב, וככה גם הסביר, שבעצם יש פה, בעצם, המחלוקת, אגב אפשר להוכיח את זה, זה לא מחלוקת עובדתית. במחקר הארכיאולוגי של רבי אליעזר יצא שהוא בדיוק נברא בתשרי ואצל רבי יהושע אחרת. אלא יש פה בעצם מחלוקת שהיא מחלוקת רעיונית, פילוסופית, מחשבתית. ומה בעצם שני הצדדים פה? ואני חושב שבעצם הצדדים פה זה, אפשר להגיד, עם ישראל באוניברסליות. הרי ניסן, ניסן, מה מיוחד בניסן? חודש הזה לכם ראש חודשים, קשור לכם לחודשי השנה. עם ישראל נולד בניסן, נכון? ניסן זה החודש שמייחד את עם ישראל. רבי יהושע בעצם רוצה כאילו להגיד, כל, בעצם אפשר לומר, העולם הוא בשביל עם ישראל. עם ישראל הוא נמצא במרכז העולם. עם ישראל הוא התכלית. זלים בכל הבריאה, אבל בסוף בסוף המוקד, הרעיון הזה של עם ישראל, אתה בחרתנו מכל העמים, הנושא הזה של, אשר בחרבנו מכל העמים, אין ספק שזה ולכן רבי יהושע, גם כאילו את העולם הוא לוקח יותר לכיוון של עם ישראל. ומצד שני, רבי אליעזר זה הפוך. רבי אליעזר אומר לא. רבי אליעזר אומר, נכון, יש עם ישראל. עם עולם, נכון? עם ישראל בא לעולם בשביל לתקן עולם. עם ישראל בא בשביל הקדוש ברוך הוא. העולם כולו, זה בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. ויש לנו אחריות על כל ה... גם עם ישראל, אם אנחנו באמת אכפת לנו מהקדוש ברוך הוא, אכפת לנו מכל העולם. והדבר הזה, אנחנו תכף נראה, הוא מאוד מאוד בא לידי ביטוי. האכפתיות הזאת, היא מאוד מאוד באה לידי ביטוי בראש השנה. בראש השנה אנחנו מתפללים, כמובן כל אחד גם מתפלל על עצמו ועל מה יהיה איתו ועל המשפחה שלו ועל הדברים שהוא רוצה שיתחדשו אצלו. אבל יש משהו מאוד מאוד ענק בתפילה של ראש השנה, שאנחנו באמת כאילו לוקחים, ויש טקסטים מפורשים בתוך התפילה שמאוד מאוד מבטאים את זה, שאנחנו כאילו ביום לוקחים כאילו אחריות על הגורל של כל העולם. תזכרו, תשימו לב לזה, תעברו על המחזור, תראו את זה. ועל המדינות בו יאמר, איזה לא, איזה לא שלום. תראה, נראה, המשנה במסכת ראש השנה אומרת, אגב, איך אנחנו יודעים את זה? יש דין בכל העולם בראש השנה, נכון? מה כתוב במשנה במסכת ראש השנה? במשנה השנייה במסכת ראש השנה, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה כבני מרון? הוא סופר אחד אחד, אבל כל באי עולם, לא רק עם ישראל. זאת אומרת, ראש השנה זה יום דין עולמי. ואנחנו כאילו לוקחים אחריות עליו. זה משהו מאוד מיוחד פה, כאילו יש פה. מצד אחד, זה חג של עם ישראל. זה חג שאנחנו לוקחים אחריות עליו. מצד שני, ביום הזה אנחנו מבקשים על כל העולם. אנחנו מבקשים על כל המציאות. אני רק רוצה משהו אחד לפני שאני ממשיך בנקודה הזאת הלאה. יש פה רק משהו אחד שאני רוצה להזכיר אותו. חברים, וזה חשוב מאוד עכשיו לכל אחד פה, להרגיש את זה לפני ראש השנה. כתוב פה שלושה דברים בגמרא, שלוש כותרות, שכל הדברים האלה קרו בראש השנה. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, ובראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. חברים, מה המכנה המשותף לכל הדברים האלה? אגב, וזה גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע מסכימים. מה המשותף לכל הדברים האלה? אני אגיד לכם עכשיו בקצרה, כי אין לנו הרבה זמן, וזה צריך להיות שיעור קצר ומתומצת. המשותף לכל הנושאים האלה, שבעצם זה מצבים בחיים, שכאילו אתה נמצא לפני מצב שנדמה לך שזה זהו, זה סופני. אי אפשר לשנות את המצב. כמה שלא תעשה. אישה עקרה למשל, אישה שמחכה כבר ניסתה 20 שנים להביא ילדים לעולם, לא הולך. זה נראה משהו, זהו, כבר בטבע, היא כבר לא יכולה, כנראה משהו בגוף שלה, היא לא יכולה להוליד. יוסף נמצא בבית האסורים, חבר במצרים, להיות בבית האסורים, אין דבר כזה להשתחרר מהכלא במצרים, סתם כך. ויוסף הוא בתוך האימפריה הכי הענקית הזאת של מצרים, זה לא דבר להשתחרר מבית האסורים במצרים. הוא נמצא במצב סופני. אותו דבר זה גם העבדות של עם ישראל במצרים. כתוב, חז"ל אומרים, מצרים בתורה נקראת בית עבדים. חז"ל אומרים, מעולם לא יצא עבד ממצרים. לא היה דבר כזה שעבד יצא ממצרים. זה one way ticket, אתה נכנס למצרים, אתה נהיה עבד, אתה לא יוצא משם. ובכל זאת, יציאת מצרים, היא חוללה בדיוק את ההפך, נכון? וכל זה מתי קרה, רבותיי? בראש השנה. מה זה אומר לנו? מה זה אומר על הפוטנציאל של ראש השנה, חברים? הכל יכול להשתנות, חבר'ה. בראש השנה, כמו שאומרים, הכל הפיך. לא, באמת, אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו צריכים להרגיש עכשיו, חברים, בימים האלה, כמובן זה גם תלוי בנו, כי הכל הפיך אצלנו, גם אצלנו הכל הפיך, זה סוג של תמונת ראי גם לנפש שלנו, אנחנו צריכים להאמין בזה. בראש השנה הכל הפיך, כל מה שנראה לכם היום, בלתי אפשרי, כל מחסום שנראה לכם שאי אפשר לפרוץ אותו, כל סכר בלב שלכם, כל דבר, כל איזה שינוי שחלמתם לעשות אותו ואתם אולי סקפטיים, אתם חושבים שאתם לא יכולים לשנות, כל איזה משהו שאתם רוצים להתקדם בו ונראה לכם חסם, כל איזה מצב במציאות, כל איזה דבר שכבר התייאשתם ממנו, או שלכם, או של הסביבה שלכם, שנראה לכם שזה לא, זהו, זה לא יכול לקרות. אז בראש השנה, זה המסר פה, בראש השנה, קודם כל, הכל הפיך, הכל יכול להשתנות. אין דבר שאנחנו צריכים לבוא עם ראש, זה כמו שהרב מדבר על ביטחון התשובה, אנחנו צריכים לבוא לראש השנה עם המון ביטחון. להאמין בפרחים שאנחנו יכולים לחולל בעצמנו, ובסביבתנו, ובכל החלומות שלנו בעצם. לעצמנו, לעם ישראל, לעולם. בסדר? אומרת הגמרא, אני ממשיך הלאה. אני חוזר לנושא הקודם. כן. כן, עכשיו אני חוזר לזה. עכשיו אני מגיע לזה, תסתכלו. כתוב ככה. אני אולי נקר ביחד, זה שפת אמת מעניין. כתוב ככה, הגמרא במסכת ראש השנה מביאה הכרעה. כאילו בסוף, כמו מי אנחנו פוסקים הלכה? יש הרבה מה להעריך בזה, אבל בסוף בסוף, אם אתה קורא, חבר'ה, כמו מי הכרענו בתפילה? כמו איזה שיטה? רבי אליעזר, נכון? יש הרבה ביטויים בתפילה, למשל, היום הרת עולם, נכון? היום העולם נולד. או אנחנו רואים בתפילה, יש פסוק שאנחנו רואים, זה הגמרא אומרת. שואלת הגמרא במסכת ראש השנה, דף כ"ז, אתם שומעים? אמר רב שמואל בר יצחק, כמן מצלין הנעידנה, כמו מי, כמו איזה דעה, אנחנו מתפללים בימינו, מה אנחנו מתפללים? אנחנו אומרים בתפילה, זה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון. כמו מי, לפי איזה שיטה זה התפילה? התפילה שלנו, כאילו, לפי איזה שיטה היא נוהגת? אומרת, מה, כמן? כרבי אליעזר, אמר בתשרי נברא עולם. כלומר, חז"ל הצביעו על זה, שבסוף בסוף, כמו שהצבעתי על זה בהתחלה, בתפילות שלנו, אנחנו באמת מכניסים הרבה יותר מקום, אנחנו מדברים על בריאת העולם, שבתשרי נברא עולם. ולכן אנחנו באמת ביום הזה, אנחנו מתפללים על כל העולם. וזה מאוד מאוד בולט אחר כך גם בתפילות. כל מה שאמרתי קודם, שאנחנו פתאום מדברים על תפילות אוניברסליות. אנחנו מדברים על דין על כל העולם. כי חז"ל אומרים שמה זה ראש השנה? ראש השנה זה ראש השנה לשנים. מה זה לשנים? אומר רש"י בתחילת מסכת ראש השנה, לשנות בריאת העולם. העולם נברא, כן? אדם הראשון, הוא נברא בראש השנה. הוא נברא בתחילה, זה האדם, אבי כל האנושות, כולנו נקראים בני אדם. העולם נברא בראש השנה. ועצם העובדה שהעולם נברא, אבל עכשיו פה אני רוצה להסביר עוד משהו. למה ראש השנה זה יום דין? למה זה יום דין, חבר'ה? מישהו יכול להסביר מה הקשר בין העובדה שביום ראש השנה נברא עולם, לבין העובדה שראש השנה זה יום דין? מישהו יכול פה בשנייה לחשוב על זה? מה? כן, כמו יום הולדת, נכון. כתוב בספרים, יפה מאוד. כתוב בספרים שביום ההולדת של האדם, אדם גם, זה, חוץ מזה שזה יום שמח, אגב, גם ראש השנה זה יום שמח, באמת זה יום שמח. אנחנו שמחים שנברא עולם. ויום ראש השנה צריך להיות שמחים. זה מורכב כאילו להכיל, יש פה עוד לזה. ראש השנה זה יום שמח, אבל זה גם יום רציני ביותר. אגב, גם יום הולדת זה צריך להיות ככה. כתוב בספרים שביום ההולדת של האדם זה גם צריך להיות יום שאדם צריך לעשות בו חשבון נפש. למה? כי יום ההולדת שלך זה היום שבו באת לעולם. זה היום שבו אתה כאילו, אם באת לעולם, כנראה שלא באת לעולם במקרה. וכנראה יש תכלית לזה שאתה, כל פלוני, רובן, שמעון, פלוני, כל אחד מאיתנו בא לעולם בגלל איזו סיבה מסוימת. וכשאני מגיע ליום ההולדת שלי, אז אני ביני לבין עצמי ככה בחדרי חדרים, אני צריך כאילו בעלה לשאול את עצמי, אם אני באתי לעולם, אם אני נמצא פה, סימן שבאתי לעולם בגלל איזו סיבה מסוימת. איפה אני נמצא ביחס לסיבה שאני נמצא בעולם? שכנראה בגללה, רק בגללה באתי לעולם. אני עומד, הרי אני אדם בעל בחירה חופשית. אני עומד בזה, אני לא עומד בזה. לכן במובן מסוים, כל יום הולדת זה גם יום שמח. אדם צריך לשמוח בעצמו, אדם צריך להאמין בעצמו, אדם צריך להאמין בחייו. אבל מצד שני, מכיוון שיש לנו בחירה חופשית, אנחנו לפעמים מזייפים, אנחנו לפעמים הרבה מזייפים, נכון? אנחנו לא תמיד עומדים במטרה שלנו. הבאתי את זה פה, יש פה קטע חזק, שאומרים אותו ביום כיפור, אומרים ככה, אלוהי, נכון? אתם מכירים את זה. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מה הכוונה? מסביר הרב קוק, תקראו את זה אחר כך. עד שלא באתי לעולם. למה לא באתי לעולם עד שלא נוצרתי? כי לא היה צריך אותי. כי לא היה צריך אותי. עד שלא נוצרתי, אני כדאי. לא היה צריך אותי. אם היה צריך אותי לפני 500 שנה, כנראה הייתי נולד לפני 500 שנה. אם באתי לעולם עכשיו, נולדתי בשנת, לא יודע מה, כנראה, ובתאריך הזה והזה, סימן שעכשיו אני נצרך במציאות. עכשיו, ביום כיפור אנחנו רואים את זה בלשון של וידוי. ועכשיו שנוצרתי, ובגלל שאני כנראה, אנחנו צריכים להיות אמיתים עם עצמנו. ובואו לא נזייף. וזו אמירה קשה, אבל היא אמירה תובנית גם. עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. מכיוון שאני יודע בעצם בסתר ליבי, שאני עדיין לא ממלא את התפקיד שלי באמת. ואני באמת לא ראוי מספיק עדיין למה שבשבילו הקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם. עוד פעם, זו לא אמירה מייאשת, זו אמירה שבעצם היא תובנית. היא באה לעורר אותנו, היא באה בימים הנוראים. צריכים לעורר אותנו יותר למלות את משימתנו. אני אומר אותו דבר, כמו שזה נכון לאדם הפרטי, זה נכון בראש השנה על כל העולם. ראש השנה זה יום בריאת העולם. לכן זה לא סתם, בראש השנה, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. ראש השנה זה יום שמח. איך יודעים שראש השנה זה יום שמח? כתוב. כתוב בתנ"ך אגב. כתוב בספר נחמיה, זה פסוק שידוע. אתם רואים חבר'ה? כתוב, היה מעמד בספר נחמיה, שהוא אומר להם, אני רק אקרא את הסוף שם. ויאמר להם, אתם רואים את זה בפסוק י' במקור 5 פסוק י', ויאמר להם, זה בראש השנה, תסתכלו, אתם רואים את זה, בפסוק ב' כתוב, ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע ביום אחד החודש השביעי. אחר כך זה, הם קראו בתורה, ודווקא הוא אומר להם בשלב מסוים, ויאמר נחמיה, אני מדלג קצת, מה הוא אומר? אל עזרא הסופר, והלווים המבינים את העם, לכל העם, היום קדוש הוא להשם אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו. כי בוכים כל העם בשומע מדברי התורה. למה הם בכו? חבר'ה, למה הם בכו בראש השנה? למה הם בכו? כי הם הבינו שראש השנה זה יום דין, באמת צריך גם לבכות בראש השנה. בצדק, אומר המלבין, הם בכו כי הם הבינו שזה יום דין. זה יום בריאת העולם. זה יום שמאמין אותך מול האמת של החיים שלך. זה יום שבו העולם כולו נבחן איפה הוא נמצא ביחס לייעוד שלו, למטרה שלו. לכן זה גם יום דין. אבל מצד שני הוא אומר להם, לכו, אכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאל נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו כחדוות השם עם עוזכם. יש פה איזה מין פרדוקס כזה שצריך באמת להבין אותו. מצד אחד, ראש השנה, זה יום מאוד מאוד רציני. אבל מרוב רצינות, כאילו, מרוב דין, אדם כבר יכול כאילו להתייאש, אדם יכול להגיד, איפה אני ואיפה איפה אני ביחס למה שהקדוש ברוך הוא דורש ממני? איפה אני ביחס ל... איפה עם ישראל נמצא ביחס לאיפה שהוא צריך להיות? איפה העולם נמצא? כזה פער, מה זה? אני, זה כבר מכניס אותי, זה מדכא אותי. לא. אומר להם נחמיה, זה נכון, יש אווירה של דין, זה רציני, צריך לבוא ביום הזה בצורה רצינית. ומצד שני, אנחנו צריכים גם להיות ביחס ליום הזה מלאי ביטחון, להאמין בעצמנו, כן, להאמין בעם ישראל. כמובן זה מתוך ראייה פנימית, האדם גם צריך להאמין בעצמו, צריך להאמין שהוא נברא בצלם אלוקים. האמונה הזאת עצמה היא מולידה אותנו מחדש, היא יכולה להוציא אותנו מראש השנה אחרים, להאמין בעצמנו. כי חדוות השם עם מעוזכם, הקדוש ברוך הוא הביא, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, הבאתי את זה פה למטה, נכון? מה אנחנו אומרים בתפילה? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. הקדוש ברוך הוא מלך חפץ בחיים. הוא רוצה בחיים שלנו. הוא הביא אותנו בעולם כי הוא מאמין בנו. והוא מאמין בנו וביכולות שלנו ובמי שאנחנו. ואנחנו באמת מסוגלים. אנחנו מסוגלים. עם ישראל מסוגל. העולם כולו. וגם את נוח באהבה זכרת, אנחנו גם מעלים את זיכרון העולם לטובה. גם על האנושות אנחנו מנסים ללמד זכות בראש השנה. אפילו בני נוח, וגם את נוח, מקפידים להגיד את זה בפסוקים של הזיכרונות, לא מדברים רק על עם ישראל, מדברים גם על האנושות. להיות מלא עין טובה. משה, בואו נקרא משהו. עכשיו, שאלת קודם, לגבי הנושא הזה שהיחס בין הלאומי והאוניברסלי. אז מי ששם לב היטב לדבר, יש פה איזה קונפליקט. אגב, גם בתוך התפילות. גם בתפילות של ראש השנה, אמרתי, יש הרבה אוניברסלי, אבל יש גם הרבה לאומי, נכון? בתוך אותה תפילה עצמה. נכון? איך מתחיל תפילת העמידה? איך מתחיל אחרי אתה קדוש, המלך הקדוש, איך ההמשך? מה אומרים מיד אחרי המלך הקדוש? אתה בחרתנו מכל... לא, בראש השנה. אתה בחרתנו מכל העמים, נכון? הנה, עם ישראל, נכון? ובכן תן כבוד השם לעמך, יש גם הרבה עם ישראל בתפילה. יש גם הרבה על העמים, יש גם הרבה על עם ישראל. אומר השפת אמת, השפת אמת, אדמור מגור, ספר חסידות, בואו נקרא פה כמה משפטים, ובתוך דבריו יש דברים מאוד מאוד נפלאים. תסתכלו, רואים את זה מקור 8. אני אומר את זה גם חבר'ה, אנחנו לפני שנה מיוחדת. לא שאני בקושי מספיק, איך אני יודע שזה שנה מיוחדת? שני דברים אני רוצה להזכיר פה. קודם כל אנחנו נמצאים במצב מיוחד, לא פשוט בעולם. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט, נכון? אנחנו כבר אחרי שנה וחצי של קורונה, העולם עובר מגפה מאוד מאוד מטלטלת. אבל גם השנה הבאה, אנחנו לא יודעים איזה סוד אם היא מכינה לנו, אבל זו שנה לא שגרתית. קודם כל זו שנת שמיטה. אבל זו גם שנת שמיטה נדירה. שנת שמיטה בפני עצמה זה דבר, זה לא סתם, אבל יש אנשים חושבים שהשמיטה זה נוגע רק לחקלאים, אני מדבר גם במובן הרוחני. שנת שמיטה זה שנה של התארות, זה שנה מיוחדת, זה כמו שיש כל שבוע שבת, אז גם בשנים, יש פעם בשבע שנים, יש שבת בשנים. וכמו ששבת יש לה אופי ויש לה תרבות של שבת, גם שנת שמיטה, זכיתם שהגעתם למכינה בשנת שמיטה. בשנה שאנחנו שובתים מדברים יותר חומריים ויכולים להיות עסוקים הרבה יותר ברוח. יש פה חקלאים, באזור הזה שלנו פה, החליטו השנה לסגור את כל העסק שלהם ולהקדיש את כל השנה הזאת ללימוד תורה. אבל זה נוגע לכולנו, הדבר הזה. ועוד יותר מיוחד השנה, אגב זה נדיר מאוד, כתוב בחז"ל, שבזמן שהיו קובעים את השנים, היו מעברים, שבית דין היה מעבר שנים, לא היו עושים שנת שמיטה שנה מעוברת. יש כלל כזה, כתוב במשנה. לא עושים שנת שמיטה שנה מעוברת. מכל מיני סיבות, לא נפרט אותם כרגע. יש משהו, זה קורה, אבל זה מאוד מאוד נדיר. שגם שנת שמיטה היא שנה מעוברת. עכשיו יש פה דבר כפול, זה בריבוע. למה? כל שנה מעוברת, אנשים חושבים שנה מעוברת זה טכני, נכון? זה, יש עוד חודש. הרווחנו עוד חודש, גם במכינה, ברוך השם, הרווחתם עוד חודש. זה באמת טוב, אתם תראו את זה. מה זה משנה? השנה הזאת יש בה עוד חודש. מה, למה היא נפקה מינה? אז תראו דבר מדהים. תראו שיש לזה דבר, זה משמעות רוחנית. כתוב בתפילת ראש חודש, למטה, תסתכלו פה, הבאתי את זה פה, במוסף לראש חודש, אז אומרים ככה, זהו, אנחנו אומרים את זה, כל השנים אומרים את זה, אומרים ככה, אלוהינו ולאבותינו, חדש אלינו את החודש הזה לטובה, ונראה, אז תספרו עם האצבעות שלכם כמה כינויים יש פה. אז אם תספרו, תראו ככה, לטובה, לברכה, לססון, לשמחה, לישועה, לנחמה, תודה רבה. לפרנסה, לכלכלה, לחיים טובים ולשלום, למחילת חטא ולסליחת עוון. ופה יש משהו בסוגריים, משהו מדהים. למה? כי כמה היו עד עכשיו? כמה דברים היו עד עכשיו? כמה היו? ספרתם? היו 12. מה כתוב? כתוב. בשנת העיבור, בשנת העיבור, צריך להוסיף עוד משהו. מה מוסיפים? ולכפרת פשע. מה זה הקטע הזה? חבר'ה, מה כתוב פה? אתם מבינים מה כתוב פה, חברים? כתוב פה, בעומק העניין, שבשנה מעוברת, זה שיש 13 חודשים, זה אומר שאפשר להגיע להשגות רוחניות ומוסריות יותר גדולות ממה שאתה יכול להגיע כל שנה. בכל שנה רגילה יש מחילת חטא ולסליחת עוון, ואין כפרת פשע. וזה שפתאום יש שנה אחת יותר ארוכה, זה אומר שבשנה הזאת אפשר למצות את טהרת החיים שלנו במובן יותר שלם, במובן יותר אידיאלי. אתם מבינים איזה שנה מחכה לנו? אתם מבינים איך אנחנו צריכים להתכונן בראש השנה הזה? אתם מבינים מה אנחנו צריכים להוציא מאיתנו? באמת זה אחריות, זה אחריות שכל אחד, אני בא פה להגיד את הדברים, בעיקר שכל אחד ואחד מאיתנו ירגיש את האחריות. אבל אולי אני רוצה לדלג משהו רגע, פה ביחד איתכם, תפכו בבקשה את הדף כדי שלא נפספס. רציתי עוד משהו לקרוא, אבל חשוב לי מאוד לקרוא את החפץ חיים. זה כולל גם את השפת אמת בתוכו. יש פה מכתב מדהים של החפץ חיים, ובזה אנחנו נסיים. זה מוסר טוב בימים האלה. זה איגרת, זה מכתב של החפץ חיים, שנכתב לפני קרוב ל-100 שנה. כתוב פה תף רש בהי, לא יודע, לפי המחקר קטן שאני עשיתי, יכול להיות שיש פה איזו טעות קטנה, ואולי זה צריך להיות תף רש פי חץ. זה יכול להיות, אפשר לפעמים נכון, ה' וחץ זה ממש דומה, נכון? למה? כי הוא מזכיר פה משהו שתכף אני אגיד לכם מה גרם לי לחשוב ככה. הנה לפני, אז הוא כותב ככה. התעוררו, בן אדם מה לך נרדם, מאמר מה לך נרדם, ככה הספרדים מתחילים את הסליחות. חבר'ה, צריך להתעורר. בן אדם מה לך נרדם. הנה לפני כמה שבועות, פרסמתי מאמר אודות הרעש הגדול שהיה בארצנו הקדושה. מה זה הרעש הגדול? היה בשנה, הוא עומד ביום כמה חודשים לפני כן, ולפי מה שאני בדקתי, היה בשנת, אתם רואים את זה, הבאתי את זה פה בצד שמאל למעלה, בדקתי את זה. כי יש, אתם יודעים, יש תיעודים של רעידות האדמה שהיו בארץ ישראל. הייתה רעידת אדמה בסוף שנת תף ריש פי זין. זאת אומרת, אם הוא עומד ביום כיפור בשנת תף ריש פי חט, אז הוא מדבר על המאורעות שקרו בשנה, על האסונות שקרו באותה שנה, הוא מדבר על רעידת אדמה שהייתה בישראל בקיץ תף ריש פי זין. בסדר? טוב, זה לא נפקא מינה כל כך גדולה מה שאני אומר עכשיו, רק שתדעו את זה. באותה שנה, החפץ חיים מסכם פה איזו שנה שהייתה כביכול שנה קשה. משהו בדומה למציאות שאנחנו נמצאים בתוכה. הנה לפני כמה שבועות, פרסמתי מאמר, אודות הרעש הגדול, שהיה בארצנו הקדושה, שבו זירזתי לכלל ישראל לתשובה, וכיזה הרעש הוא התראה לכל העולם, שישובו מדרכם הרעה. הוא אומר, כולם מדברים על חיסונים, על זה, על כל מיני טיפולים רפואיים, זה הכל נכון. אבל אנחנו בתור אנשים מאמינים, אנחנו יודעים שיש את סיבת הסיבות, נכון? יש את עילת העילות, וסיבת הסיבות, יש סיבה יותר עמוקה לכל דבר. וכשאנחנו עוברים תקופה כזאת, שיש מגפה כזאת בעולם, אז זה צריך לעורר אותנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? ויאמינו בהשם, שהכל מידו, ולא במקרה באו עלינו כל החרדות הנוראות, הוא כותב כאילו את הדברים האלה להיום, שנתעבו בשנה זו. והנה שמענו כעת, שמועה חדשה ונוראה, השטף הנורא, השטף הכוונה השיטפון, שהיה במדינותינו, הכוונה ברוסיה, במזרח אירופה, הרעש הגדול שהיה ברוסיה, שנהרגו ונפצעו מאות ואלפים אנשים ונשים בטף ובהמה רבה, וכמה מהם שנעשו בתיהם כבריהם, וגם במדינתנו, איפשהו גר באירופה, הרגישו מעט ברעש זה. בוודאי תוכז פחד ורעדה, שימו לב, לא מדבר על אנשים רגשנים, מדבר על אנשים עמוקים, אנשים שמבינים, לכל איש מבין, מה זה עשה השם לנו? הלא השם הוא טוב ומיטיב, כמו שאמרנו בהתחלה, ורחמן על כל מעשיו, ולא חפץ אפילו במות רשע, כדכתיב, אנחנו מזכירים את זה בתפילה, חייאני נאום השם אם יחפוץ מות רשע, כי בשובו מדרכו וחיה, אלא, שימו לב, המבין יבין. זה, רבותיי, זה לאנשים עמוקים בלבד הדברים האלה שהוא כותב פה. אנשים חושבים. אלא המבין יבין, שמזרז אותנו הקדוש ברוך הוא לתשובה. הוא מראה לכל שבידו לעשות כל מה שירצה. ומי בכל מעשה אדם בעליונים ובתחתונים, שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל. הוא אומר פה דבר מדהים. הוא אומר, ברור לי, הוא אומר על תקופתו, אם היו לנו, זה גם היינו רוצים שיהיה לנו היום, הוא אומר ככה, אם היו לנו נביאים, היה לנו הרבה יותר קל. למה? כי היינו הולכים לנביאים. נכון, יש עכשיו רעידות אדמה, שמה קשה, מגפה, רעידות אדמה, שיטפונות, המון הרוגים, אלפים. מה היינו הולכים לנביאים? היינו שואלים אותם, למה זה קורה? הנביאים היו מעוררים אותנו, היו ממקדים אותנו יותר, מה הבעיות שלנו, ומה אנחנו צריכים להתחזק, ומה אנחנו צריכים לחזור בתשובה. הוא אומר ככה, וברור לי, שאם היו לנו נביאים מהשם, בוודאי עבדו על המשמר, לזרז את ישראל לתשובה, להבינו שבשמיים. ובאשר בעוונותינו הרבים, אין לנו בימינו נביאים ושלוחים. מה הקדוש ברוך הוא עושה? אבל יש הקדוש ברוך הוא שלוחים אחרים. כתוב, יש פסוק במפורש בתהילים. הוא מזרז לעולם על ידי שלוחים אחרים. מי זה השלוחים האלה? כדכתיב, עושה מלאכיו רוחות. מה זה מלאכיו? מה זה מלאך בלשון התנ"ך? שליח. הקדוש ברוך הוא יש לו שליחים. מי השליחים שלו? הרוחות. האש, המים. עושה מלאכיו רוחות, חיידקים, מגפות. עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. והנה החי ורעי, אנו רואים שנתגברה מאוד מידת הדין בעולם, ואין לנו יום שאיננו שומעים שמועות ורעות ומחרידות, וכמעט שאין מדינה בעולם שיצאה נקייה ממידת הדין בשנה זו. עלינו להאמין שזוהי התראה מהקדוש ברוך הוא, שנעשה תשובה, ומי יודע מה יוולד יום, וכל מה שנאחר לשוב בתשובה יגדל חס וחלילה אחרון אף בעולם. ומחויבים, חבר'ה, זה לא, וצריך לעשות את זה. עכשיו אני מזכיר את מה שאמרתי קודם, מתוך שמחה לעשות את זה, מתוך אמונה, מתוך ודאות שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא מטלטל אותנו בשביל שנגדל, בשביל שנהיה אנשים שלמים יותר, בגלל שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו שאנחנו יכולים לגדול, ואנחנו גם יכולים לקחת אחריות לא רק על עצמנו אלא גם על החברה, וכל אחד צריך לחשוב על עם ישראל, בתוך כל עם ישראל, לשם ייחוד, בשם כל ישראל, ואפילו על כל העולם אנחנו יכולים להתפלל. וכל מה שמאחר לשוב בתשובה יגדל חס וחלילה אחרונה בעולם. ומחויבים כל מי שירת השם נגע בליבו, שהוא בבחינת רב החובל, אנחנו יכולים לנווט את הספינה, לברר להמון ישראל הפשוט את גודל החיוב לשוב בתשובה. אולי ישוב השם אחרונה פה. אם נתרשם לשוב בתשובה, נהיה נתבעים על מה שהכרנו לשוב בתשובה. ועל כל יום ויום שמתאחר, נצטרך לתת דין וחשבון. ומאוד צריכים לחזק לשוב בתשובה. מסכם פה, הבאתי את זה פה בדילוגים. היוצא מדברנו, כל אחד ואחד, עניין אישי, שכל אחד צריך להרגיש את זה ברמה אישית, בתביעה אישית מעצמו, שיש בידו לזרז לבני ביתו, למכיריו ומיודעיו לתשובה, החובה עליו לעשות כן, ועל התעצל בזה, וזכות הרבים יהיה תלוי בו. והשם יתקננו בעצה טובה לשוב בתשובה שלמה לפניו, ויברכנו בשנת חיים ושלום, שנת גאולה וישועה לנו ולכל ישראל. בעזרת השם, רבותיי. טוב, שמי השעון, חברים. שיהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת, שבעזרת השם נוציא מעצמנו באמת ביום ראש השנה הזה את המיטב, נתאמץ, נהיה כולנו פה, חבר'ה, זה לא סתם תפילה פה, באמת, אנחנו זכינו באמת הרבה שנים. כדאי שכולם יהיו פה, מצווה רבה להיות פה, כי מה שיש לכם, התפילה שיש לכם פה בבית המדרש, אין דברים כאלה, זה לא מה שאתם מכירים מהבית, זה או תפילה מיוחדת, ישיבתית, בנחת, ותפתחו את המחזור לפניכם, תתכוננו, בעזרת השם יהיו לנו פה תפילות מרוממות, וגם מהמקום הקטן הזה, יצאו הדים גדולים, ובעזרת השם, מהמאמצים שלנו, אנחנו נביא הרבה ברכה לעם ישראל, יהיה לנו בשורות טובות, ושנה עם המון המון טוב, עם המון המון, עוד יותר מהתקומות מכל הטובות שהיו שנה שעברה בעזרת השם. שנה טובה בעזרת השם. טוב, השם, מי השם?